שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי נבקה.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורך ח'.
היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט תרבות של עיתון הארץ שכבר במראשון.
נספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
ומה מעניין בתרבות השבוע, גילי, החכימי אותי.
נדבר על סרט התעודה המדכא והמצחיק גם יחד, הדונם של סבתא.
כן, והמעולה.
והמעולה ממש, כן, הסרט של ירמי שיקבלום. נראיין כאן את נועם ענבר, המוזיקאי, שיספר לנו על כל הדרך לשיר החדש שלו שיצא בשבוע שעבר. דור.
מהבילויים ועד לדור.
נכון.
ולא נצא מכאן חיים, גילי, אם לא נעשה ריקף של בית הדרקון, נכון?
אני אפול על חרבי, נבקה, ולא יצא מכאן מבלי שדיברנו על בית הדרקון. ונסיים בסיבוב מהיר, נבקה.
יאללה, בואי נתחילה.
קדימה.
You have wounded me, weakened my claim to the throne. I cannot trust you, Daemon.
The war will be fought. Many will die. The significance of Viserys' intentions died with him. And now all that remains is to fight for our dignity.
Fuck dignity! I want revenge.
זוכרת את הבוקר שאחרי הכתבמים, שלא הקלטנו פודקאסט?
כן.
אז הייתי כפסע מי שזה יקרה שוב. זאת אומרת, מי להישאר שוב בבית ולהגיד לך, גילי, אני לא יכול יותר. וזה קורה לי פעם בכמה ימים שאני קם בבוקר ונדמה לי שכדי להתמודד עם המציאות שאנחנו חיים בה, צריך להיות או מדחיקן על או סוציופט. אני לא מבין איך אפשר לעבור לסדר היום או לאיזשהו מצב של נורמליות או למראית עין של נורמליות, כשחלק אינטגרלי מהחדשות, כן, זה מה הולך בחנויות של גנרטורים. ומה צפוי פה אם תהיה מלחמה בצפון. ושהרבה מאוד אנשים שהם לא אלרמיסטים אומרים, אני לא שולל שזה יקרה. ואם זה יקרה, אז יהיה היום בנורא. ולי יש תשובה אחת לדבר הזה, משום שאני נוטה לחשוב שאני לא סוציופט, ואני כן מדחיקן, אבל לא מדחיקן על, לכן מה שאני עושה, אני קופץ לווסטרוס, כדי לחיות קצת בעולם אחר, ואני נשבע לך, אני אולי קצת עושה גלוריפיקציה לעונה הזאת של בית הדרקון, אבל זו טלוויזיה כל כך טובה, שלמשך שעה פלוס, כי הפרקים ארוכים, הפרק הזה היה 78 דקות, אני מתנתק מהמציאות שאנחנו חיים בה, ועובר לתקופה אחרת, עם אנשים אחרים, עם עלילה אחרת, וטוב לי. צרות של אחרים.
מזדהה איתך, אם כי...
כן.
נכון, אתה זוכר, כשהיינו במשחקי הכס. אוקיי, אנשים צריכים להגיע ממקום אחד בממלכה למקום אחר בממלכה.
ממעלה מלך לדרגונסטון, למשל.
אוקיי, לוקח להם את החודש להגיע?
כן.
והנה, נשלח אחד מתאומי המריבה.
כן.
לחסל את...
מאריקה כפולה.
מאריקה כפולה. הוא כנראה עולה על הווסטרוס אקספרס או משהו. בלי דרקון.
על הווסטרוס סטאר, שחוצה תעלת למנש.
ממש, כהרף עין, הוא מגיע לצד השני של הממלכה, לא הבנתי את זה.
את יודעת, גם בעונות האחרונות של משחקי הכס, פתאום...
זמנים...
כן, התחילו להתערבב.
השתנו, כן.
מה שלקח.
מי זוכר שאריה שם הלכה עד שהיא הגיעה.
כן. מי מעלה מלך לריברן? כמה זמן לקח לה? והנה ג'ון סנו, יום. אפילו פחות.
זה כאילו, אתה יודע, בסדרה שמגדירה מחדש את ה-suspense of disbelief, זה כאילו סעיף מרכזי בתוך suspense of disbelief. שומעים דרקונים, אז גם מגיעים ממש מהר מצד לצד.
יכול להיות, אבל תשמעי, אני כה נהנה מהעונה הזו, הפרק הראשון היה סופר, בייחוד סצנת הסיום שלו,
כן.
שבה אמנם לא ראינו, אך שמענו...
שמענו.
שמענו כיצד מסור פוגש...
כן,
בצוואר. בצווארו של ילד, כן. והפרק הזה הוא עוד עליית מדרגה בין להיק. אני חושב שהפרק הקודם הוא עליית מדרגה מהעונה הראשונה, ועכשיו עוד עליית מדרגה, ולדעתי כל העונה הזאת תהיה אסקלציה בקטע טוב, עד שהסדרה פתאום תתכנס.
כן.
כי עדיין יש תחושה שאנחנו באקספוזיציה, אקספוזיציה מעניינת, אקספוזיציה שאני רוצה עוד ועוד ממנה, אבל היא עוד אקספוזיציה, אנחנו עוד לא במלחמה.
בשבוע שעבר כשהערכנו כאן את יונתן סגיב, דיברנו על זה שבשונה ממשחקי הכס, כאן כל עניין האסטרטגיה הוא מאוד כפוף לרגש, לתגובות לא מידתיות, לאי-הבנות, לסכסוכי עבר שמתפרצים לאיזושהי לבה של רגש שמחלה הכל. ואני כן חושבת שאני מתחילה לראות את הסידור הזה של הטקטיקנים שעומדים להגיע, שעומדים לצוץ שם. מצד אחד את ה-white worm, נכון? זאת שהלכה ו...
כן.
אלשינה על בואו המתקרב של האריק, סליחה על הספוילר, אבל היי, אנחנו שבוע אחרי שידור הפרק. ומצד שני, חובב כפות הרגליים הפטישיסט סר לוריס.
כן.
נכון? שהוא מין הנכלולון של הצד השני.
הוא שילוב של וריז עם ליטל פינגר.
נכון, נכון. שילוב של שניהם, אותו וייב...
נכלולי?
נכלולי ומקריפ כזה של כן. סטייה מינית מוזרה.
סטייה מינית שכל הקטע שלה זה שהיא לא תבוא לכדי מימוש, נכון?
כן, שאתה רק יכול לדמיין כאילו מה בדיוק היא, כן. היא עומדת. אני חושבת שבמהלך העונה, שתי האישיויות האלה, שני האנשים האלה עומדים לסובב את כל העולם של וסטרוס, של בית הדרקון, ולסדר אותו, לסדר מחדש את המלחמה, זו תיאוריה שלי שלא מגובה בדבר חוץ מתחושת בטן.
תיאוריה מעולה.
תודה.
לקחתי, מאמץ.
כן.
ואני רוצה אפילו לתקף אותה עוד יותר. הרי ברור לשנינו, ולכל מאזינותינו ומאזיננו, שסר קריסטון קול, הטמבלול, אני לא יודע כמה ימים הוא יאריך בתור ימין המלך.
וואי, הוא כזה ראש קש.
כן. אתה יודעת, זה כמו לשים, נגיד לשים אותו בתור ימין המלך, זה כמו לשים אדם שהורשע בטרור וגנב סמל של, מהאוטו של ראש הממשלה, בתור השר לביטחון פנים פתאום, ולצפות שהוא יהיה טוב.
סתם דוגמה, כן? עכשיו, כן. top of your head.
לא, משהו שאתה יודעת, ככה, וואו. או נגיד לקחת מישהו שנעצר כבר בדרך לפיגוע עם חביות דלק, ולשים אותו אחראי על האוצר. זה האיש, זה יהיה שר המטבע שלכם, רבותיי. הוא אדם אחראי, תקשיבו לו, וגם, לא מספיק, הוא יהיה שר משרד הביטחון. עכשיו, אבל זה לא בסדר מה שאני אעשה, כי דיברנו על אסקפיזם. בכל זאת, העובדה שיש, כמו שג'ורג' אר מרטין אומר, שקסם זה כמו מלח, צריך לשים ממנו במידה, בסדרות פנטזיה. אז גם פה, המעט מלח הזה מספיק כדי לשלוח אותי החוצה, ואני לא חושב על אותם שרים. אבל כוונתי שקריסטון קול לדעתי לא יאריך ימים, וזו הייתה כמובן טעות להדיח את אוטו הייטאוור, אחד האנשים, הוא, את יודעת, אולי חלאה נחלולית ומסכסכת שגורמת לבתים להתפרק ולהתפורר, אבל אסטרטגיה וטקטיקה הוא יודע. למשל, כשהוא אומר לאיגון, המלך, הוא אומר לו, אל תדעי, זה, היום להיראות חזק זה לא, זה לא הדבר.
כן, תתמסכן.
תתקרבן, חביבי, אתה רוצה להיות פופולרי? אתה צריך להראות קורבנות, אתה צריך להראות כמה הצד השני הוא האכזרי, הוא חסר המוסר, הוא זה שאין לו עכבות. גם זה נגיד משהו
שלח שמור... אותך לאיזושהי מחשבה.
נגיד, למשל, על איזשהו שליט שהוא מאוד חזק ומאוד עשיר, אבל עיקר כוחו בהתקרבנותו. את רוצה לנתח את מה שהיה ולחזות את מה שיהיה?
בוא פשוט נחזור לזה, שבאמת נהיה פה פעולת התנגשות הכושלת ביותר אולי בתולדות
וסטרוז. התוכנית הכי מטומטמת אי פעם, מבחינה טקטית אסטרטגית, אתם נורא דומים, אז תגיד שאתה הוא, תשתדל שלא יראו אתכם ביחד בפריים. לא, זה...
אני חושבת, אבל אתה יודע, מאז אורה הכפולה ו...
אבא מתארס?
ואבא מתארס וכל הגרסאות האלה...
גם היילי מילס, גם לינזי לוהן.
כן, אז זה כאילו מין פנטזיה כזאת שלמרות שאתה יודע, כאילו רמות הים שעל ים הרמות, זה דפנטלי יכול להיות מקום בווסטרוס.
אני אוהב הרמות בים תמיד. זה הכי אני.
אנחנו כאילו הלכנו בפרק הזה עוד צעד אחד לעבר המצב שאין שום דרך להחזיר אותו אחורנית, ולעבר מסע הנקמה שינתק לחלוטין את האפשרות ששתי הנשים האלה, שתי המלכות האלה, יפתרו בצורה בוגרת והגיונית ביניהן את הסכסוך שהיה
החברות
להם.
החברות הכי טובות לשעבר.
החברות הכי טובות לשעבר. ושוב, אני חושבת שזה המצב המשברי הזה מוליד מתוכו את האסטרטגים שיסובבו מעכשיו את העלילה של בית הדרקון, אבל אני גם ממש אזרום אם זה יהיה אחרת.
אז... אני מסכים איתך, אלו יהיו האסטרטגים העיקריים. אני גם מאמין שהסצינות איתם יהיו הכי כיפיות וטובות, כמו שהן עכשיו, נכון?
כן.
כמו נגיד שסר לורס הוא בא לקריסטן קול, והוא אומר לו, במין, הלכתי לחפש אותך, אבל לא היית בחדר. שזו דרכו להגיד, אני יודע עליך, גבר.
ברור.
בכלל נדמה שיש משהו יותר אופראי, סבוני, אבל בקטע טוב, זאת אומרת, לא בקטע קיצ'י, שמלצי, מוגזם.
לא, אני לא סובלת פה.
לא, אין בי סבל כשאני רואה את זה, ואני רוצה לראות רק עוד ועוד דרקונים, ואני כל כך אוהב את דיימון. איזה דמות. זאת אומרת, את אומרת, אלמלא הוא, הן כבר היו מתפייסות, נכון?
נכון.
אז טוב שהוא שם.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
אתה יודע את מה אתה מתחיק אותנו? ואת זה שהולך להיוולד לך ילדה ושאנחנו ממשיכים לשלם 7,000 שקל. 7,200, סליחה.
כי מה לעשות שכל דבר שעשיתי בחיים נשאר ברמת הכמעט.
יש לך מגרש.
מה? מה שאתה שומע?
ויש לנו איך להחזיר את זה?
ותחלום אפילו.
הדונם הזה נמצא בתוך התחלות.
גלבו לך, אחי, דקו אותך.
אז תקשיב, אנחנו נגיד להם שאנחנו עושים סרט כדי להקים מאכל. אבל אין סרט, זה הקטע.
אנחנו הולכים לשחזר את סיפור עלייתה אל ההר של שר נאמן.
זה בהצלחה.
תקשיב, זה סיפור מרותק. לכבוד גדול הוא לי.
אילו, אני צריך פה חצי מיליון שקל. מה אכפת לך?
כאן תהיה המרפאה של אולצמן. סאונד. סאונד.
איבקה, בפסטיבל דוק אביב האחרון, הדולם של סבתא, שהוא סרט הביקורים של ירמי שיקבלום ואלעד אורנשטיין, זכה בפרס הבימוי. וביום חמישי האחרון הוא הגיע לVOD של יס. ושם כל מי שלא ראה אותו במסגרת עוקביב יכול להתרשם ממה שירמי שיקבלום עשה שם. והוא עשה שם חתיכת דבר.
כן.
בוא נתקצר.
ירמי שיקבלום, לדבריו, כן? קומיקאי לא מאוד מצליח וקולנוען לא מאוד מצליח, שעומדת להיוולד ביתו הבכורה, לא mm-hmm. ולזוגתו אסיה, מגלה של סבתא רבא שלו, היה מגרש ביהודה ושומרון, נכון?
דונם וחצי.
כן, בשטחים הכבושים לפני שהם היו כבושים, משום שיש לו קושן, מה שנקרא נסך טאבו, אבל לפני קום המדינה.
קדום, כן.
והוא רוצה להשיב אותו לעצמו, הוא יוצא לשטחים ומגלה שזה לא שהוא צריך לפנות משם פלסטינים, אלא שמתנחלים.
כבר התנחלו בנחלה שלו.
והקימו שם קרם.
כן, ועכשיו הוא, אם הוא רוצה לטבוע לעצמו את הדונם של סבתא, הוא צריך כן. להתנחל למתנחלים. שזה פוילר, מה שהוא עושה, אבל על הדרך הוא חושף את כל השיטה של איך מקימים מאחז, ועד כמה זה קל בעצם להתנחל בשטחים, גם אם הם לא במקרה השטח שירשת.
זה לא רק שהוא חושף את כל השיטה ואת הקלות שלה, ואת כמה אין חוק בשטחים הכבושים, ועד כמה אין חוק בכלל. זה כאילו קלישאה לומר שהשטחים הכבושים הם מערב פרוע, אבל זה באמת ככה. זו מדינה ללא חוק, וכל אחד יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, כל עוד הוא משתייך לצד הנכון של הלאום.
וגם עד כמה דברים שם נסגרים במין חצי לחיצת יד,
וחצי קריצה, וחצי העלמת עין, כן.
ונכין גולש על האש בסיר ונביא מאפים.
לא, בוא נעשה עכשיו פסטיבל של מוזיקה, ומאחורי
בחסות הפסטיבל נקים שמיים.
כן, מאחורי הבמה נשים שלושה קרוונים.
ונרים עמודי טלפון, והנה יש איזה, יש התנחלות חדשה.
תראי, הקטע שהכי תפס אותי, קודם כל הוא עושה עבודה נהדרת, משום שהסרט הוא בכל שלב מבדר, גם כשהוא נורא נורא מדכא, וגם כשהוא מראה לך עד כמה אין לנו סיכוי. כשאני אומר לנו, אני מדבר על אזרחים שוחרי שלום ושומרי חוק.
כן.
אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי במדינה הזו. אנחנו אנשי האתמול. באמת. זה האתוס שעליו גדלנו והתחנכנו כבר לא קיים. המדינה, מה שקורה שם, זה המיקרוקוסמוס למדינה כולה. ככה היא מתנהלת וככה היא פועלת. והשיטה הזו של חצי לחיצת יד וחצי קריצה וחצי העלמת עין, אני יודע שזה שלושה חצאים, אבל זו...
אבל ככה... הוא יוצר דונם וחצי בסוף.
בדיוק. זה מה שקורה פה. והקטע שהכי תפס אותי, הקטע עם דרור אטקס היה מדכא, שהוא לוקח אותו לסיבוב כזה של בוא תכיר מה קורה ביהודה ושומרון. אבל הקטע שהכי דיכא אותי היה כשהוא הגיע לעורך הדין ניר צבי, והמבט הזחוח והמרוצה מעצמו, של עורך דין ניר צבי, וממה שהוא עשה שם, ומפעולותיו, וכל המשנה שלו, ותורת הגזע שעל פיה הוא פועל, זה מחריד אותי, והחיוך הזה שלא נמחק ממנו, הזכיר לי חיוך אחר שלא נמחק. ואלה אנשי המחר, אנחנו אנשי אתמול, המדינה שייכת להם, את רואה איך מתנהלת המלחמה פה, זה בעצם, הסרט הזה הוא לא על המלחמה, אבל הוא כן על המלחמה. אפס שרים מגיעים לתמוך במשפחות החטופים, 10 שרים מגיעים לכנס של יהוד עזה. אנחנו רואים מה קורה פה. זה האתוס החדש של המדינה, אלה האנשים ששולטים במדינה, והסרט הזה הוא הקרת שליטיך החדשים. זה מה שאני לקחתי ממנו. אני למדתי דרכו, זאת אומרת, לא שלא ידעתי מי יש לי עסק לפני, אבל הסרט הזה פשוט מחיש לי מי השליטים החדשים של המדינה, מה הם מתכננים לנו ולאנשים מההשקפות שלנו, ואיך הם מתנהלים פה, ומה הולך להיות בישראל. זו הצצה לישראל של העתיד. אני מצטער שכך, וכל זה בתוך סרט סופר מענה
זהו,
ומצחיק.
זהו, זה מה ש...
כמו שיר של הסמיץ גילי, או שיר של הבילויים, אם תרצי.
כן, עוד למה שיבוא עוד רגע.
כן.
אבל תראה, ניבקה, אני חושבת שהמציאות הזאת כבר, אתה יודע, זה עשורים היא מתנהלת ככה, והעובדה שהצלחנו לא לראות את זה עד עכשיו היא כישרון באמת מאוד גדול. ומה שקורה בסרט הזה הוא באמת מצד אחד נורא נורא משעשע ומבדר, ומצד שני אתה כזה רוצה לתלוש שערות, כי אם אתה תנסה לסגור מרפסת אצלך בבית, לא תהנה מהתנאים הנוחים מאוד שהאחים שלנו מעבר לקו הירוק. רק מקבלים.
אחים, את יודעת, זה גם המושג הזה, אחים אנחנו, יחד ננצח, כולנו יחד. אני רואה את עורך דין ניר צבי, ואני לא מרגיש שום... אח, אולי בבית הדרקון הוא אח שלי. כאילו...
אתה רואה, כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה בפוד הזה, כולם מתקשרים ביחד. כן. يا حب دور ويفرش ظلام الدنيا نور
بشبوع شعبر يצא شير دور شير حدا של נועה מנבר המוכר לכולנו מלהקת הבילויים ומאוי דיוויז'ן וגם המקים של מקהלת גיא בנינום וגם לשעבר מקהלת גבעול נכון או שזה לא לשעבר
זה פרה-היסטוריה.
הייתי מעריץ שרוף, כל ההופעות, בכלל נשבע לך. דו הוא שיר בעברית וערבית, לחן של חברו הקרוב והזמר, מרואן חלבי, והמילים לקוחות משיר של הזמר הסורי, ג'ורג' וסוף, ואני חושב שכל ההקדמה הזו היא רק מלמדת על כמה הדבר הזה שעשית הוא חתרני ברגע הזה ובמקום הזה שאנחנו נמצאים. השתגעת שיר בערבית עכשיו?
כן, כנראה שכן.
השיר הזה גם הגיע קצת יותר משנה אחרי אלבום הסולו הראשון שלך, ותספר לנו, קח אותנו כזה יד ביד להבין מה קרה מאז לעכשיו. גם אז הייתה תקופה...
לא פשוטה.
כן.
האלבום, הפניקס, נגמר בשיר שנקרא, בשיר משמי השירה, שהוא תרגום לשיר פורטוגזי, שיר היוואסקה, שהוא גם... בוא נגיד שבהיסטוריה שלי זה שיר שהוא כאילו... בוא נגיד לא הקלטתי משהו כזה קודם. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את זה.
אתה צוחק?
אז
אני חושבת שזה אחד משירי הנחמה היפים שיצאו במהלך השנה הסיוטית הזאת של שנה, שהייתה שנה שעברה, והנה, עברה עוד שנה, והסיוט נהיה יותר סיוטי, ואתה הלכת על הכיוון הזה.
אז אני מרגיש שהדור הוא איזה מין יריית פתיחה, או איזה ניסיון רגע לחזור ליצירה, להמשיך מאיפה שמשם היה שירה עצר. בסוף אני מניח שההיסטוריה תשפוט, ההיסטוריה, אנשים ישפטו אם זה עובד להם או לא, אבל בשבילי השיר הזה הוא המשך. כלומר, זה הרעיון הזה של להעיז לפנות אל הטוב בחיים ובעולם, כשכל התשומת לב שלנו, הקולקטיבית, לפחות ככה, נראה שרוב תשומת לב הקולקטיבית שלנו מופנית אל הרע, ויש הרבה רע להסתכל עליו, כן? יש הרבה קושי והרבה סבל, ואנחנו במלחמה נוראית. מבחינתי, תהיתי עם הרבה שנים, כזה מגיל 20, אני עוסק בלכתוב שירים פוליטיים ולפרק את האתוס ואת המובן מאליו החברתי דרך מוזיקה מבפנים. זה מין ביקורתיות, אבל זה גם ביקורתיות שהיא כאילו, יש בה הרבה גוונים, אבל כאילו הנקודת המוצא היא קצת של פירוק. ואני מרגיש שעכשיו זה כזה, אוקיי, אנחנו באיזה מקום.
המציאות כל כך התפרקה.
ואז כשאתה עומד מול המציאות שהיא שיר של הבילויים, אז אתה צריך להגיב אחרת. אתה לא יכול להמשיך ולשיר שיר של הבילויים. אפשר, גם אני עושה את זה, ואני עושה את זה בשמחה. היו לנו הופעות, בעצם הופעות איחוד בספטמבר, רגע לפני שהתחילה המלחמה, אבל כרגע זה היה הדחף שלי. הדחף שלי הוא קודם כל לשתף פעולה עם פלסטינים, מפה, משם, כאילו כמה שאפשר ליצור חיבורים. אבל לא רק עם פלסטינים, לשתף פעולה עם אנשים שהם שונים ממני, בוא נגיד ככה, כמה שאני יכול. והדחף השני שלי זה ליצור איחוי. השיר הזה בעיניי הוא ניסיון, לא יודע אם הוא מצליח, אבל הוא ניסיון לאחות קצת, או לנסות לשפוך אור על הקשר שבין השפות, בצורה הכי פשוטה, אין פה איזה משהו, הרי זה שיר די פשוט, הכי פשוט בעולם כמעט, אין פה איזה משהו אינטלקטואלי עמוק, יש פה פשוט איזה מקום רגשי שבו חוב, אהבה ונור ואור, כאילו המילים האלה הם ביחד איכשהו, הם באות אחת אחרי השנייה, וזה בעיניי, זה דרך שלי להיות חתרני, מבפנים כזה, מתוך מקום של אכפתיות, ולא להוסיף עוד שמן למדורה נראה לי.
נדמה לי שיש בשיר הזה עוד רמה של חתרנות, זאת אומרת חתרנות גם ברמה המוזיקלית, משום שהעיבוד והשירה שלך וההפקה, הם מאוד לא השפה, זאת אומרת, לא שמעתי כזה שיר בכזו שפה, זה לא ערבית, פה תפילה שהזכרת קודם את השיר האחרון באלבום הסולו הראשון שלך, וזה מאוד מתחבר במובן התפילתי.
כן.
אני זוכרת שבן שלב, כשהוא ראיין אותך, כשיצא האלבום ההוא, קרא לשירה שלך יהודית דמוקרטית. כל כך מצחם בעיניי שזה.
אז זה נכון, יש בה משהו, אם לקחת את היהודית דמוקרטית,
כמעט חזני.
כן, אז יש פה משהו יהודי, כמעט חזני, ששר מילים בערבית, וזה עושה מעשה שהוא, נדמה לי, שומד את הקרקע מתחת לכל היצירה הזו. זאת אומרת, זו עזרה מוחלטת של הכל. גם העובדה שהסגנון הזה מושר בשפה הערבית, וגם בעובדה שהשפה הערבית מושרת בסגנון הזה.
לא בטוח שעד הסוף הבנתי באיזה אופן זה שומע את הקרקע, אבל נראה לי שכן. אני מסכים איתך, גם כששרתי את זה, וגם כשאני מקשיב לזה, אני מקשיב לעצמי שר, אז זה ברור לי שאני לא דובר ערבית, אני לומד ערבית מלא שנים וזה, ומנסה, אבל אני לא דובר, בטח לא שפת אם, בטח לא פוסחה, בטח לא השפה הזאת, כאילו, וזה נשמע כמו במקרה הטוב, כמו פול מקרטני ששר למישל במבטא אנגלי. יש לי מבטא, זה ברור שאני לא שר ערבית כזאת יפה ואסלית. אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין. וכן, אני לא מנסה לשיר, אני לא יודע מה אני מנסה, אני מנסה ליצור איזה, לקרב, כאילו לקחת איזה שתי קצוות ולקשור אותם איכשהו, ואני קושר אותם בתוכי. וכן, ההפקה, שאגב, של שוזין, שהמדהים לעבוד איתו, היא לא הפקה, אין שם צל של ערביות בהפקה. עצמה.
אין אתניות.
אין אתניות בכלל, בדיוק. כאילו, יש ערביות כי יש את הערבית, יש ישראליות כי יש את העברית, אבל אין אתניות. היא לא אתנית, זה הכל סינטים ישנים, וזה, אם זה משהו, אז זה מין פסיכדליה צפונית כזאת. זה כאילו לא קשור, נכון? אבל זה העולם, זה מין עולם כזה שבו, כשהתחלתי את התהליך עם שוזין, אז שלחתי לו סקיצה עם גיטרה.
רק אני עושה פסיק סוגריים, שוזין הוא גם אוזי נבון.
אחד המפיקים האדירים שיש פה, מוזיקאים הכי מדהימים בעיניי שפועלים עכשיו. אז כשבאתי אליו, באתי אליו עם סקיצה על גיטרה קלאסית כזה, וכזה של, בעצם המקור, השיר, כמו שהוא נשמע במקור, שמרואן הלחין אותו וזה, עם כמה שינויים. ואז הוא הקשיב לזה, והוא אמר, "תשמע, אם אתה בא אליי, אז כאילו אנחנו לא, זה לא יישאר ככה." אמרתי לו, "נכון, אני לא באתי לך כדי זה יישאר ככה. זה נשמע כמו איזה שיר תקסים, או שיר מדורות כזה, יפה ומיוחד." אבל הוא אמר, "בוא ניקח את זה, זה מקום יותר, שיפתח את זה קצת, או שיביא לזה קונטרה." והדימוי שהיה לנו כל הזמן זה אור וחושך, חום וקור, שעובדים ביחד. זה היה מין מסע קצר כזה ונורא אינטנסיבי שלנו ביחד, ליצור את הדבר הזה.
אתה מאוד אוהב את התחות האלה של סגנונות וז'אנרים אחד בתוך השני. גם מאלבום הסולו שלך, גם השיר הזה, וגם אני חושבת אפילו על השיר שכתבת על הסרט של ברק איימן, שראיתי בדוק אביב, הרבי קפוארה, שהוא באמת משלב עברית ויידיש. נדמה לי שתמיד אתה תחפש לאחוז כמה שיותר בתוך מוזיקה שאתה יוצר.
יש כזה אמירה שכן, שסגנון שלך זה בעצם הסוף של היצירתיות שלך. ברגע שהגעת לאיזה מקום שאתה, יש לך סגנון ברור, אז זהו, זה בעצם שמת אזיקים על היצירתיות.
הכי נורא זה להיות מוזיקאי מגובש.
כן, כאילו, להגיע למקום שבו זהו, אתה כבר משחזר את מה שאתה עושה. במובן הזה, עם הבילויים, אני חושב שאנחנו כל הזמן יצרנו את זה ומרדנו בזה. בסוף, בהסתכלות לאחור, אני מסתכל על האלבומים, יש בהם איזו תנועה מאוד מאוד חזקה וברורה, ויש בהם גם אחידות לאורך כל ההיסטוריה של הלהקה, אבל גם יש כל הזמן מרד בתוך זה.
אתם מרדתם בעצמכם.
כן.
אני זוכר הופעה של האלבום הראשון, כשכבר נהיה דיבור, כשכבר נהיה עניין, אחרי שכבר הייתם גם בערוץ הספורט.
כן.
זוכר לידי את מודי ברון ז"ל בקהל.
כן, כן.
ובאתם לגן את אוטו זבל, הלהיט הכי גדול שלכם באותו רגע, ומאיה דוניץ פתחה את הפסנתר, ונגנה את התפקיד של הקלידים על המיתרים של הפסנתר הפתוח, זאת אומרת, וכל הביצוע, זאת אומרת, הקהל חיכה לאוטו זבל.
למשהו אחד, כן, כי למשהו אחר.
ואתם עשיתם לו משהו אחר, וזה היה בברבי, בהופעה מפוצצת וזה. אז המרד העצמי הזה הוא כל הזמן נוכח באמת במוזיקה שלך, גם תוך כדי היצירה.
נראה לי שבסוף זה על להישאר ער, להישאר חי, לא לוותר על החיות שלך. זה לא עניין דווקאי כזה שנגד הציפיות. לפעמים, אבל שוב, אתה בטח עובד עם הציפיות של הקהל. הציפיות של הקהל זה החומר העיקר, אחד החומרים העיקריים שאתה עובד איתו, כשאתה יוצר, כי זה דיאלוג הרי, זה לא, אני לא יוצר עבור עצמי. אז זה ברור שאני משחק עם זה, אני מודע לזה.
לא התכוונתי שזה היה מטריס בקטרה.
לא, ברור.
זה היה עוד דוגמה לעזרה.
ברור. זה עזרה, אבל היא לא עזרה לשמה, היא עזרה כי זה חלק מהחומרים שאיתם אנחנו עובדים. במקרה הזה, אני חושב שהשיר הזה, אני לא יודע, בוא נראה איך הוא יתקבל ומה יקרה לו ולאן הוא יגיע, ואיך הוא יגיע. זה ברור לי שכרגע יש בו איזה... באיזשהו אופן מוזר, יש בו משהו מטריס או מנער עבור אנשים מסוימים. ניגנתי אותו, למשל, באיזשהו קונטקסט של מפגש של לימוד כזה, והיו שם הרבה אנשים וגם כל מיני גילאים, וגם אנשים בוודאי לא בדעות הפוליטיות שלי. ואני זוכר שהייתה שם איזו ילדה שבסוף השיר שאלה אותי, רגע, תגיד, זה בערבית? היא שאלה את זה באמת ממקום של הפתעה, ומין זעזוע הפתעה. זהו, זה אומר הכל, וזה בסדר. זה הרגע שבו אנחנו נמצאים, נכון? וחשוב לי כן, כאילו, להביא את הקול הזה, להביא את עצמי לשם, לעשות בעצמי את הצעד הזה שהוא קריטי מבחינתי כרגע.
מקודם הזכרת את הופעות הייחוד הבאמת מפוצצות, סולד אאוט של הבילויים. אני מתארת לעצמי שכמישהו שמחפש כל הזמן את הדבר הבא, וגם במחיר של להיות מאוד נישתי, וגם במחיר של הצלחה שהיא בקרב קהל מצומצם, נעים להיות בסיטואציה כזו שבה הקהל שר איתך את המילים, נעים להיות בסיטואציה של סולד אאוט. ואולי אחרי שאתה חווה דבר כזה, פחות נעים להיות האיש הזה ששואלים אותו, רגע, מה? שרת עכשיו בערבית? מה זה?
נעים לקבל אהבה מהרבה אנשים בעת ובעונה אחת. זה נחמד, זו חוויה מעניינת שאני ממליץ באיזשהו אופן. היא גם חוויה, אבל שהיא קצת יכולה להשכיח ממך את עצמך. אתה יכול ללכת בזה לאיבוד. אני גם את זה אני מכיר. וגם אני אגיד שאם אני לוקח את הדוגמה של הבילויים, אז שם בהרבה מובנים, כמעט בכל מובן אפשרי, לא עשינו אף פעם שום דבר כדי למצוא חן. זה לא היה הדבר. לא ניסינו להגיע לשם. ניסינו פשוט להיות עצמנו עד הסוף.
כן, אתה טוען שלקרוא לשיר שאול מופז, זה לא דרך לנסות ולמצוא חן.
לשיר אותו בגלץ.
כן.
זוכר את הפנים של קוטנר. איך חביר. כשעשינו את זה, שאול מופז היה אז הרמטכ"ל, או שר ביטחון הוא היה אז. קוטנר עד היום טוען שבגלל זה הוא פוטר מגלץ פעם ראשונה. אבל אני אומר, זה לא רק הטקסטים, זה הכל, כאילו, זה פשוט להיות עצמך. כאילו, כן, יש מחיר להחלטות מסוימות שאתה עושה, אבל זה לא הולכת נגד, זה הולכת עם. זה סתם, שאלו את נועם חומסקי, למה הוא מדבר נגד ישראל? אז הוא תמיד אומר, אני לא מדבר נגד ישראל, אני מדבר בעד ישראל.
אתה מרגיש שאתה קצת עושה מעשה נועם חומסקי עכשיו?
לא, כי זה לא מעשה אינטלקטואלי, אבל...
זה מעשה אומנותי.
בדיוק, זה מעשה אומנותי, כי הרעיון הוא, אנחנו פה חיים ביחד, וההזיה הזאת, שבה אפשר יהיה לדמיין מצב שבו אפשר יהיה ליצור הפרדות כאלה, הרי ההפרדות האלה, בתוך החברה הישראלית, ובתוך כל מי שגר חי על האדמה הזאת, הם דרך של שליטה, הם פשוט נועדו לשליטה.
אבל נועם, יבואו ויגידו לך, תשמע, אנחנו התפקחנו מהדבר הזה, כי הוא התפוצץ לנו בפרצוף.
התפקחנו ממה? מהאמת?
מהאפשרות שבאמת נוכל לחיות ביחד,
ושנשלב
ידיים ונדבר את אותה השפה.
אנחנו חיים ביחד, יש את הרב פרומן מתקוע. כאילו יש סיפור הזה שהוא מסתובב כזה, ומישהו הולך עם חולצה, אין ערבים, אין פיגועים. אז הוא אומר לו, הוא ניגש לו ואומר לו, אבל יש ערבים! זה הרב פרומן, כן? אז אני אומר, זאת הזיה, טעות ברמה הכי בסיסית של קריאת המציאות. אז אני אומר, הדרך היחידה היא להתחבר. הדרך היחידה היא לחפש בכל דרך לרדוף שלום. בכל דרך.
בדיוק במקום הזה אני תוהה איך אתה לא קם בבוקר ודופק את הראש בקיר, כאילו בתור מי ששר ערביי כפר שמריהו כבר לא ערבים, ובתור מי ששר את משהו כמו תה, וזה טקסטים, אתה יודע, אני רוצה לומר, הקדימו את המציאות או הקדימו את זמנם, אבל אנחנו רואים אותם ממש מתממשים, לא רק, אתה יודע, ההפיכה המשטרית הייתה רק פרומו למה שאנחנו רואים עכשיו, באמת היישום, התפרסמה מוסף הארץ ביום שישי האחרון כתבה, בחסות המלחמה, ההפיכה המשטרית, זה לא שהיא נגנזה, ההפך,
היא פשוט דה
פקטו היא קורית, היא תפסה תאוצה. נוכח המלחמה הזו ותהליכי הלאומנות שאנחנו רואים, קורים בקרבנו. איך אפשר לחיות עם זה כשאתה רואה את המטריקס כל כך הרבה זמן ובצורה שהיא כל כך, שאלת קודם גילי על התפקחות, לדעתי השירים של הבילויים הם שיא ההתפקחות, זה הפיקחון בחזקת עצמו.
פיקחון מהסיפור ההרמטי, כן, שאנחנו מספרים.
כן.
וזה נכון שעכשיו הסיפור שהישראלים מספרים לעצמם הוא אפילו עוד יותר הרמטי, עוד יותר נעול, כאילו הוא עוד יותר נעול בתוך כספת, נכון? אז אנחנו אנשים מסתובבים עם סיפור שהוא כספתי כזה, שאין לך יציאה ממנו, כי אם ברגע, אם משהו, איזה סדק ייכנס לסיפור הזה שאנחנו במאה אחוז צודקים, עושים את הדבר הנכון כחברה, אם ייכנס סדק אז זה ישגע אותך, נכון? זה נורא נורא קשה להחזיק בכמה פרספקטיבות בו זמנית. אני מרגיש שזה מה שקורה לי, אני מחזיק בכמה פרספקטיבות. אני מחזיק בפרספקטיבה שאומרת שכאילו יש זכות קיום לעם ולחברה פה, הישראלית, היהודית, אבל יש גם זכות קיום לעם הפלסטיני פה. זה קשה, זאת האמת שלי. אני לא דופק את הראש בקיר, ואני לא בטוח אם השירים של הבילויים היו נבואים. פשוט, אתה יודע, זה כאילו, אתה מתחבר לאיזה... קודם כל, הכל כבר היה שם. זה נכון שעכשיו זה כל כך בחוץ, אבל תמיד היה.
אני חושב שהם פירקו את הנרטיב והסאבטקסט צף למעלה. וזה בעצם מה שקרה. אני לא יודע, שוב, זה לא נבואי, כי כמו שאמרת, הכל היה שם.
אז בוא נגיד שאני ממש מקווה שכמו שהשירים ששרתי לפני 20 שנה היו נבואים, אז ככה גם דור, זה שיר נבואי, במובן הזה שעוד 10 שנים, עוד 15 שנה, אנשים הסתובבו באיזה מציאות דו-לשונית כזאת, הסתובבו באיזה הוויה יהודית-ערבית, תרבותית, פנימית, רוחנית של פיוס פנימי כזה. עכשיו, כאילו, להסתכל, לראות איך השלטון שלנו הוא מדרדר את החברה. אתה מסתכל מסביב, אתה רואה מדינות כמו טורקיה או איראן, אתה רואה שבעצם התנועה הזאת היא אפשרית. היא אפשרית. אפשר, מדינה יכולה להידרדר ממקום של חופש ודמוקרטיה למקום דיקטטורי. זה אפשרי, ואנשים ממשיכים לחיות שם, ובאיראן ממשיכים לעשות תרבות וזה, וקשה, ויש סבל, ומדכאים הפגנות, וגם פה, זה יכול לקרות לנו. אם זו התנועה, צריך איכשהו לקבל אותה, ולנסות לחתור כנגדה. נראה לי, השאלה היא מה, נניח, התפקיד של אומנות, של מוזיקה. נראה לי שזה איפשהו להגיע ללב. כאילו, בסוף, אם אתה כל הזמן אומר לאנשים כמה הכל נורא, הם לא רוצים להקשיב יותר, כי לאנשים יש קיבולת נורא מוגבלת בסוף לדבר הזה. איפשהו צריך להציע איזו אלטרנטיבה. ועדיף שהיא תהיה בלתי אמצעית, רגשית, משהו שאתה על בשרך אולי יכול להרגיש שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה קרוב, שזה לא יהיה עכשיו איזה משהו מופשט גדול, איזה מין פרוגרמה או איזה מין משהו כזה. זה סתם או יותר מדי מילים.
אתה מרגיש שאתה משלם מחיר על היצירה שלך? ועל האופי שלה?
אם אני משלם מחיר, מה, מחיר חברתי? כאילו, זה לא נפרד ממי שאני, כלומר, אני מי שאני. ונראה לי שמישהו שכאילו שוחה כזה לעומק במים של פופ וזה, אז זה צריך להיות מי שהוא. אני זוכר שיש לי, אני עבדתי עם נטה ברזילה, לפני שהיא הפכה להיות נטה, תמיד הרגשתי, וגם היא אמרה את זה, כאילו, זה היה מאוד ברור שלשם היא רוצה ללכת, וזה היה מאוד ברור שזה העניין שלה, וזה טבעי לה, ועכשיו, לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, עשינו משהו ביחד, אז כתבתי לה עיבוד למקלה לשיר שלה, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, שהיא כל כך באלמנט שלה. וגם היא משלמת מחיר, כי להיות כוכב פופ זה קשה. אתה עובד כמו מטורף, קודם כל, 24 שעות ביממה, ובית כזה, זה כל הזמן לחץ, אבל היא באלמנט שלה, זה אמיתי, ומה שאני עושה הוא אמיתי בשבילי. אני לא יודע מה, אם הייתי מישהו אחר, אז אולי הייתי במקום אחר. בגדול אני מרגיש די בר מזל, לפעמים. ולפעמים אני קם בבוקר עם איזו תחושת what the fuck כזאת של מה אני עושה לעצמי, למה זה טוב.
דור, סנונית ראשונה לקראת אלבום חדש? או שלא להלחית?
לא, לא, לגמרי לא, אני עובד על... כאילו, כן. פשוט הוא לא יישמע ככה בהכרח, אז הוא יישמע כמו משהו אחר, אבל כן.
תשמע, פניקס היה מסחרר. אני זוכרת אותי הולכת ברחוב עם האוזניות ובבון, ופשוט מתכסה בצמרמורת, כי מה שקרה שם לשפה ובהגשה שלך היה פשוט כאילו להפוך אותה לפלסטלינה, לחומר פלסטי. זה היה אדיר.
זה כיף. אז האלבום הבא היה עוד יותר טוב. אני... אני מרגיש שאלבום הבא יהיה הדבר שבאתי לעשות כאן באמת.
איימן. אנחנו נצפה נועם לדברים הבאים, ונחכה להופעה שתגיע מתישהו, ותודה רבה שבאת.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.
אנחנו מה יש לנו? או להיות עבריינים או להיות אני?
מה אתם הולכות?
חזרה לאתיופיה.
חלום שלי.
ההורים שלנו כל החיים היו נחמדים, מה יצא להם מזה? תגיד שאתם עדיין לא קולטים מזה. אבל עוד כמה שעות, כל המדינה תכיר אותה. נהפוך את המדינה. כולנו הולכים לעשות היסטוריה ביחד.
אינדה לא פרייר, יש לו שכל.
ליבקי, היום תעלה ביס טיפול לילי, סדרה חדשה על פסיכולוג המטפל בלילות. אנחנו נדבר עליה בשבוע הבא, אחרי שנספיק לצבור קצת צפייה, ואחרי שגם המאזינים שלנו יוכלו להבין על מה מדובר.
בהחלט.
ועכשיו נדבר על אינדל, שעלתה בשבוע שעבר בהוט, ומספרת, אני חושבת, לראשונה בצורה כזאת את הסיפור של הקהילה האתיופית בארץ.
לראשונה בקולה ולפי הנרטיב שהיא מסרטטת ומשקף משהו שהיא חיה, אין פה בכלל תחושה של מושיע לבן, שהגיע לספר על הקהילה הקטנה והמקסימה והאותנטית.
כן, אולי משום שהסדרה הזאת היא סדרה שיצר אינדל קברה ביחד עם אורי וייסבורד.
הוא גם משחק בתפקיד הראשי, נכון?
הוא משחק גם בתפקיד הראשי והמעולה. כן. והיא מתרחשת באשדוד. הוא מתאר חבורה של צעירים יוצאי אתיופיה, ואיך שהחיים שלהם משתנים ומתכופפים ונאלצים להתאבט בגלל נוכחותו המאוד גזענית של שוטר אחד מושחת.
נדמה לי שהם לא, זה לא איזה מפנה שהוא מגיע. הוא כל הזמן מרר את חייהם, אבל עכשיו אנחנו עוברים איזושהי נקודת אל חזור. זאת אומרת, זו מציאות שהם חיים בתוכה, ההטרדות וההצקות, ומעצרי השווא. זה ככה הם חיים. מבחינתי הסדרה הזו, קראתי כל מיני השוואות לכל מיני סדרות אמריקאיות, הסמויה, זה, כאילו כל סדרה שמתארת בצורה אותנטית, חיי פשע והחיים בשכונה, אני מסתכל על זה אחרת. בעיניי זה מאוד מזכיר, נגיד, דווקא את כלבי השמורה, למרות שאין בסדרה הזו מימד פנטסטי, או סוריאליסטי, אלא יש בה משהו דווקא מאוד מאוד...
היפר-ריאליסטי.
כן, ריאליסטי כזה מאוד נוקב, כמעט לפרקים גם בבימוי ובטכניקות הצילום, כמעט דוקומנטרי, לפחות באסתטיקה. זה מזכיר משום שזה, הסיפור הזה של אנשים שמספרים את הנרטיב שלהם בעצמם ובקולם, זו מגמה שאנחנו רואים יותר ויותר ביצירה העולמית, ככל ש... הטלוויזיה הולכת ומשתכללת ומסתעפת, אז אנחנו גם רואים את הנדבכים האלה ביצירה. זה לא מושלם, אבל זה מהמם. כן. במובן הזה של שוק, במובן של הריאליזם הזה שנוחת לך על הפרצוף, בלי ריכוחים ובלי ייפוי המציאות, ובלי גם ניסיון לתווך. מכניסים אותך ישר לסיטואציה, ישר לישיבה של החבר'ה על הגג, שהם מורידים בנגים ושוטים ועושים בלגן, כי זה מה שהם עושים, כי זה מה שיש להם לעשות. ואהבתי על זה. זאת אומרת, את יודעת, הייתי נגיד נפטר בפרק הראשון מכל הסצנת פלשבק האחרונה, שלא היינו צריכים אותה. אני כבר מבין את הקשר בין שתי הדמויות האלה, מכל מה שקרה עד עכשיו. לא הייתי צריך את הפלשבק הזה. אל תדעת, זה בקטנות. פה יש שחקן יותר טוב, פה יש שחקן פחות טוב, הם כולם non-actors. כמעט.
כמעט.
אפילו שי חי שמשחק את ה...
הוא משחק מדהים, אגב, את השוטר המושחת הזה.
לא סיים בצבי, כן?
נכון. אני מסכימה איתך, היא סדרה מאוד מאוד שמביאה משהו מאוד נע וגולמי אל המסך, ומבחינתי הכתובית הזו בהתחלה שאומרת לך, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל זה מבוסס על חוויות אמיתיות והתרשמויות אישיות, היא מסדרת באמת את כל העולם הזה שהיא מציירת שם, ואת כל החוויה הזו שהיא מביאה לשם. בפרקים הקצת יותר מתקדמים, עדיין בתחילת העונה, הסיפור הזה עוד קצת מסתעף, ובאמת אי האמון ביכולת של המערכת לחקור, לתקן את עצמה ולשנות את המציאות, הוא משהו שאני חושבת שכולנו צריכים לתת עליו את הדעת.
זה כבר אנחנו רואים במנייק, זאת אומרת, לא זה הדבר החדש, אני חושב.
נכון, אבל העובדה היא שיש שם שמות כמו סלומון טקה, ושמות של קורבנות אחרים לאלימות משטרתית, שהקהילה האתיופית מספרת סיפור אחד, והמדינה מספרת סיפור אחר בנוגע לנסיבות של אובדן החיים שלהם, והאופן שבו ההשתלשלות האלימה של הסדרה הזו מציגה את עצמה, זה משהו שאנחנו צריכים לזכור בראש כל פעם שאנחנו...
גם כשאנחנו יוצאים להפגין, גילי, אני לא, בכלל, אני לא מתיימר לחשוב שאני סופג אלפית מכמות השנאה והאלימות שהם סופגים שם והגזענות. יאללה, אנחנו יוצאים להפגין. את רואה את היחס של השוטרים כאילו למפגינים? את רואה את הפערים בנרטיבים? את רואה על מה המשטרה מתנצלת, כשזה כתבת של חדשות 12, ועל מה לא, על כל השאר. מבחינת המשטרה, נגיד, לא היה זמן יותר טוב להציג אותה ככה מאשר עכשיו, כשאובדן האמון בה הוא מוחלט, לפחות מבחינתי.
כן.
מה עוד יש לראות?
במעבר חד.
כן, חדדי אותי.
חדדי, כן. נפלתי על הדוקו על ג'ים הנסון בדיסני פלוס.
הוא נחמד. התחלתי, לא סיימתי, כי יש יורו.
תקשיב, אני, בכנות, אני חייבת להגיד שהוא ארוך בטירוף,
ושניתן
היה, שניתן היה בכיף לגלח מתוכו את ה-20 דקות, ולא היה חסר, אבל הוא היה כל כך מקסים, וכל כך נעים לצפייה, זה כאילו באמת, הדוקו על ג'ים הנסון, והתוכנית טיולים שנפלתי עליה, על נסיעה ברכבת לאורך בווריה, היו בעלי אותו אפקט מרפא נפשית.
רגע, שלחי דחוף. את הנסיעה ברכבת בבווריה.
וואי, תשמע, מה זה? זה היה שעה
של... נותנים קרם בווריה ברכבת בבווריה?
ייתכן, אני לא יודעת, אבל הם נוסעים לאורך 200 קילומטר ועוצרים בעיירות ציוריות, שותים בירה ועולים בחזרה לרכבת ליד היפהפה הבא. אז באמת זה היה נסיעה בבווריה וג'ים הנסון, שהדבר העיקרי ששימח אותי היה שהוא גאון שאינו התגלה לימים כטורף, סלש, מעסיק פוגעני, סלש, אישיות איומה ונוראה, סלש, חיית אגו מטורפת. לא!
האיש שהמציא את החבובות, הוא גם היה אחלה.
הוא היה חבוב.
כן, הוא היה חבוב בעצמו.
איזה איש חמוד. הוא היה צריך לביים את הסרט, ואז הוא פנה אליי ואמר לי, אני חושב שזה יהיה יותר טוב אם נעשה את זה ביחד, אתה רוצה לביים איתי? אז אמרתי לו, כן. כאלה כל הסיפורים, לא היה איש מושלם, אבל מה זה כוונות טובות?
ומה זה לא הדמות של בנדיקט קמברבץ' באריק?
בדיוק, חשבתי על זה.
שהיא כאילו בן דמותו, ואגב, בסוגריים, היינו צריכים לדעת. אנחנו דיברנו פה אחרי שני פרקים ראשונים, איזו סדרה מעניינת, איזה דמויות, מחוץ לסטריאוטיפ וזה. וואו, איזה קשקוש פטפוט, ראיתי עד הסוף.
זה נדפק באיזשהו שלב, התקלקל. בסדר, אנחנו מצטערים, היינו צריכים לדעת.
היינו צריכים לדעת.
אבל ג'ים הנסון, גם חמובות, גם...
לבירינט.
לבירינט. גם...
שנכשל בזמן אמת.
שנכשל בזמן אמת, אבל היום זוכרים אותו מצוין.
כן.
גם רחוב סומסום,
אני אוהב את השחקן הראשי שם בלבירינט.
כן, זה אתה שאוהב אותו.
אני אוהב אותו, אגב, יותר כשהוא שר, אבל הוא גם שחקן ממש טוב.
מעניין מאוד, כן. בוא נסיים בהמלצת מוזיקה.
תקשיבי, כמעט ולא הייתה. נשבע לך.
באמת? זה שבוע כזה?
היה סופש ממש שחון בכל מה שנוגע להספקת המוזיקה השוטפת שלי.
המסעית לא הגיעה, זה החוטים.
אבל אז, שימי לב.
כן.
Don't! שאני כבר אוהב את השם הזה. וזה של הרכב שנקרא למוזה 2. כן, כן, למוזה 2. זה האלבום הראשון. בלבל של ג'יי גלאס דאבס, שזה מפיק שאני מאוד אוהב. הביטים הם היפופים כאלה, כמעט תעשייתיים, זאת אומרת מאוד פציחים. והשירה היא מעין ספוקן וורד, לפעמים גם עם קצת ספרדית בפנים, מאוד חושני. אבל בקטע קול, וזה יופי של אלבום.
אוקיי, אמרת ספוקן וורד, דיבת אותי בספוקן וורד.
כן, חכי שנספח תכף באיזה ספוקן וורד שירה הייתה שבוע שעבר. אז לאלבום הזה קוראים Don't, אבל Please Do, באמת, זה יופי של אלבום. אני ממליץ, עכשיו, יש שם קטעים שהם אולי יהיו לך טיפה יותר מדי מחוספסים, אבל את יכולה, נגיד, לבחור 5-6 שירים שם, להוסיף לפלייליסט, ויש היגאון.
אוקיי.
עליי.
אוקיי.